לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך 9 למאי 2024, בין השעות 7:30 ל-11:30, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, ציור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו לשיחה.
יותר. למה יש כל כך הרבה קוסמים יהודים והאם להיטלר היה קוסם יהודי משל עצמו שעזר לו להיבחר? שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ שמדבר על השכלה, אינטליגנציה וגם איך לגרום לכם להיות יותר קוסמיים בשיחת הסלון הבאה שלכם. והיום במסגרת הרעיונות אני מאוד 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 שמח ומתרגש לארח את אחד הקוסמים והתיאורטיקנים החשובים והגדולים בישראל, אורי אשכנזי. תודה רבה שהצטרפת אלינו, ממש תודה רבה.
וואי, איך אני מתרגש, איזה כיף.
כן,
כיף להתארח.
זה לא פשוט, אז... אני תמיד אומר שאני תלמיד שני של אורי, מכיוון שאני לקחתי בזמנו שיעורים פרטיים אצל אמיר לוסטיג, שהוא לקח שיעורים פרטיים אצל אורי אשכנזי, שהוא לקח שיעורים פרטיים אצל לארי ג'ניקס, שעוד מעט נגיע אליו, שהוא לקח שיעורים פרטיים אצל די ורנון. אז כולנו בעצם מאותו שורש אחד, כולנו שוטים. ומה שמעניין לגבי אורי, זה אני חושב שלושה דברים מרכזיים. קודם כל, הוא יודע המון 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 דברים, גם על התיאוריה וגם על ההיסטוריה, ובגלל זה הבאתי אותו לפה. הדבר השני, זה שיש לו באמת חשיבה מאוד מעניינת, ויש הרבה מאוד מאמרים שהוא כתב על הדברים האלה, ואתם יכולים לראות בקישור של האתר, יש ככה לינק למאמרים שהוא כתב. והדבר האחרון, זה שהוא באמת זכה, כמו שאומרים עברית, כן? ללצקת מים על ידי הגדולים. זאת אומרת, הוא היה תקופה לא מבוטלת בלוס אנג'לס, בטירת הקסמים במג'יק אסל, הוא ראה לא מעט מהדמויות האגדתיות של המחצית השנייה של המאה ה-21, והוא יוכל גם לספר לנו חלקים מהסיפור הזה. אז זה ככה, אז זאת הסיבה שאורי פה, ותודה רבה שאורי שהסכמת להגיע. בואו נתחיל. אז כן. הנושא שלנו היום לקראת פסח זה קוסמים יהודים, כן? פסח זה חג הניסים, ובחג הניסים יש לנו את משה רבנו מצד אחד, ואת המצרים, כן? מהצד השני.
ו... נכון.
עכשיו, אני לא יודע אם משה רבנו הוא קוסם או לא קוסם, אני דוס, כן? אבל בסופו של דבר עושה רושם שיש שם קסמים. משהו קורה שם, החרטומים עושים קסמים, יש שם קסמים. באחד הפפירוסים המפורסמים שהתגלו במאה ה-19, פפירוס ווסטקר, מדובר על קוסם בשם דיג'י, שהיה בממלכת מצרים התיכונה, שהיה עושה קסמים. אחד הקסמים שהוא היה עושה זה לחתוך את הראש, כן? Head decapitation. ומספרים שיום אחד, אחד הפרעונים בא אליו, אמר לו, תגיד לי, זה נכון שאתה עושה את זה? אמר לו, כן. אמר לו, אז הוא הביא אסיר, אמר לו, תעשה את זה עכשיו, תוריד לו את הראש ותחזיר לו. אמר, לא, זה עובד רק עם שברים. אז הרעיון הזה קיים, ואני רוצה לשאול את אורי ככה, שאלה פילוסופית, מה ההבדל בין קסמים לבין משהו אמיתי? קסמים זה טריק?
ברור, כאילו כן. אין ספק שזה טריק, זאת אומרת, יש איזשהו מנגנון שמפעילים אותו, וכדי ליצור את החוויה של קסם, חייבים גם להסתיר אותו. זאת אומרת, לייחס את ההפעלה של האפקט, של התוצאה, למשהו אחר מהגורם עצמו.
לצורך העניין, אם אני שם מטבע ביד ואני עושה פו, או אני עושה ככה, הפו עצמו לא מעלים אותו, אלא מה שעלים אותו זה איזושהי זריזות ידיים שקרתה לפני כן, נכון?
למשל, כן.
אז אם...
או אם אני גורם לקלף לזוז, אז את החוט שאני משתמש בו לא יראו, אבל אני אעשה איזושהי תנועה, או אני אשתמש במקל כדי לגרום לחזות להיראות כאילו שזה מה שגרם לקסם להתבצע.
אז יש לי
שאלה... אותו דבר, אפרופו דרך אגב משה, שהוא עשה ככה והים נקרע.
זאת אומרת, יכול להיות שהוא עשה ככה, אבל בעצם מאחורי הקלעים אלוהים חתך את הים. זה סוג של secret assistant, העוזר הבלתי נראה. אבל אני רוצה לשאול אותך משהו, כי אני תמיד אומר בדיונים האלה, וכל מי שמתעסק בתחום שלי יש לו הרבה את הדיונים האלה, שלפי דעתי, היפנוזה זה הדבר הכי קרוב לכישוף שיש, כי אתה לא באמת מחרטט מישהו אחר, אתה מדבר אל בן אדם, ובכוח של המילים שלך, מה שהגויים קוראים suggestion, כן, בסוגסטיה של המילים שלך, אתה גורם לו לשכוח את המספר 7, את השם שלו, וקר לו וחם לו. זאת אומרת, עושה רושם שהיפנוזה, לפי מה שאתה אומר, או לפי הקריטריון שאתה קבעת פה, שיש איזה, שזה לא באמת, היפנוזה זה לא קסם, זה אמיתי. היית מוכן לקבל את זה?
לא. זאת אומרת, זה קשור בכמה, כמה אתה מוכן לשכנע את עצמך בבלוף. אני מאמין שיש איזשהו בלוף שאתה משכנע את עצמך שהוא נכון, שהוא אמיתי, וזה בעצם היפנוזה. זאת אומרת, גם בדעת אנחנו רואים את זה, אני יצא לי להיות בקאט, אז גם משם אני יכול להגיד לך שזה מה שקורה כשאתה עובר, כשאתה נכנס, אתה נהיה מה שנקרא שטוף מוח, או איך שקוראים לזה, אתה מתחיל להאמין בדברים, כי אתה חושב שזה לטובתך לקבל את זה, אומרים fake it until you make it, נכון? אתה מכיר את הביטוי הזה?
כן, כן, ודאי.
זה סוג של לשכנע את עצמך, כי אתה יודע שזה איכשהו יהיה לך טוב.
אוקיי. אני עדיין, עוד פעם, אני באמת חושב ש... אמנם בהיפנוזה באמת הבן אדם משכנע את עצמו שקר לו, זאת אומרת, לא באמת הורדת הטמפרטורה בחדר, אבל יש איזשהו הבדל עקרוני ככה בין השתיים, ולכן אני חושב יש גם הבדל מהותי בין העולם שהוא קסמים ובין העולם שהוא טלפתיה, יש איזשהו קו כזה שהוא אפשר לעבור אותו, אבל אפשר באמת להגדיר את הקו הזה, אבל אני רוצה להגיע לקו הזה יותר מאוחר דרך קוסמים אחרים שנדבר עליהם. Okay. אז בסופו של דבר, אני בחרתי, או בחרנו ביחד לשיחה, שני נושאים מרכזיים. הנושא הראשון זה באמת קוסמים יהודים מפורסמים. אנחנו רוצים בעזרת השם להגיע ל... אני מקווה שנגיע לארבעה קוסמים שאני מאוד מאוד מעריך, או אומני חושים, או אני, באמת אנשים ששינו את העולם, זה משהו אחד. והדבר השני, זה באמת אולי לשאול, כי זה משהו שאני מתעסק בו הרבה, וגם בהופעה האחרונה שלי בווינה, זה היה ה-theme, כן? קוסמים יהודים. למה יש כל כך הרבה קוסמים יהודים? זאת אומרת, עושה רושם שהפרופורציה של קוסמים יהודים היא הרבה מעבר לאחוז שלהם באוכלוסייה, ואולי יש משהו אצל היהודים שגורם להם להיות קוסמים יותר טובים? מה אתה אומר?
אני אומר שקודם כל, אתה אמנם ניצגת את משה בתור קוסם, אבל אל תשכח שגם ישו, הוא בתחילתו של דבר, הוא היה יהודי.
והוא גם היה קוסם, והוא גם התעסק ברוטינות מים. רוטינות מים הם עשו.
לגמרי, מים ועוד, וחיין ולחם, ועוד חיין וחיין. הוא גם, מעבר לישו, יש את נוסטרדמוס, שגם הוא בא ממשפחה יהודית. אם אתה תלך לאורך ההיסטוריה, אתה תגלה שכל האנשים שמתעסקים בעל טבעי הזה, או רובם לפחות, או יש איזה אחוז עצום של אנשים שהם באים מרקע יהודי. ואני חושב שזה קשור קודם כל לדבר הזה שמכניסים לנו מהילדות. אני גדלתי בבית, אמנם לא אורתודוקסי, אבל גדלתי בבית רפורמי, והלכנו בשבתות לבית כנסת, או נסענו לבית כנסת לפעמים. אבל כן...
אגב, לגדול בבית רפורמי בישראל, סליחה שאני אומר, אבל עברת את גיל 50, כן, נכון? אל תיעלב.
כן, כן.
אבל לגדול בבית רפורמי בישראל בתקופה הזאת, זה אנשים שבאמת היה להם, זה היה עם גשמק אמיתי, זאת אומרת, זה אנשים שהזהות היהודית הרפורמית שלהם הייתה משמעותית מאוד.
לגמרי, אפילו...
כן, בסדר, אני רוצה לחדד את זה עבור...
כן, לגמרי, ממש ככה. ואני חושב שהאלמנט האל-טבעי, גם היו לי חברים דתיים, והשיחות והאלמנט של האל-טבעי היה מאוד מאוד נוכח בכל הילדות שלי. אחר כך גם הגעתי לסיינטולוגיה, וגם שם זה היה מאוד נוכח בכיוונים אחרים, אבל בסופו של דבר זה... הכל עבר דרך אלמנטים אל-טבעיים.
אבל במה זה שונה מהאל-טבעי של הנוצרים, למשל, כן? כאילו, אתה אומר, מי שמתעסק בזה, הגיע מתוך רקע שהוא יהודי או אל-טבעי, אבל אני חושב שהנצרות היא לא פחות אל-טבעית מהיהדות.
נכון, גם בנצרות יש הרבה קוסמים, דרך אגב.
כן, אבל הם פשוט...
אבל היהודים פשוט, יש משהו, אני חושב, ביצר שלהם לשרוד למול האנטישמיות, למול הדברים שעשו להם, כדי להוכיח שהם מיוחדים, להוכיח שהם עם סגולה, להראות את ה... הם גם חכמים, אין מה לעשות, והם יודעים איך לעשות, הם תמיד היו צריכים לשרוד יותר מאחרים, ולכן מצאו דרכים בתחבולות, תעשה לך מלחמה, אבל לא רק מלחמה, גם שלום, וגם תגבור על הדעת קהל שמסביב. ואני חושב שהדבר הכי חזק.
אני רוצה להציע איזושהי תיאוריה, שגם עשיתי אותה בספר ראש גדול, פתאום בראש גדול אני שמתי לב למשהו מעניין. הקוסם עושה משהו שנראה כבלתי אפשרי, לפחות מבחינה תיאטרלית. זה שיש קונץ מאחורה, זה נכון, אבל אתה מתחיל עם איזשהו אפקט שאתה רוצה לעשות, אני רוצה אישה שנחתכת לשתיים, כן, ולא בנתניה, שאפשר להחזיר, ואתה אומר, אוקיי, איך אני עושה את זה? מה שקוסם עושה בעצם זה מנסה, או קוסם יוצר, מנסה לפתור בעיות שהן בלתי אפשריות, בהגדרה הן בלתי אפשריות, כי זאת ההגדרה של קסם. ואני חושב שאחד הדברים שיש בארגז הכלים שלו, זה איזשהו state of mind, איזושהי תחושה, אני יכול לפתור בעיות בלתי אפשריות, כן? בצורה לוגית כזאת או אחרת. וחלק גדול מהרעיון של החשיבה היהודית, התלמודית, להביא ככה וככה וככה, כן? להתעסק עם הבלתי אפשרי, עם דברים שעוד לא עשית כל הזמן, אולי זה חלק מה-DNA התרבותי. עוד פעם, אותם קוסמים יהודים לא היו למדנים של התלמוד, כן? אבל זה משהו שהגיע מהמסורת ומהתרבות שלהם. אז אני חושב שמפה אנחנו מגיעים. ואני רוצה להתחיל עם הקוסם הראשון, מקס מליני, או אם תרצה, מקס קאץ. אנשים לא יודעים מי ומה, אז אנחנו נעשה כמה שיתופי מסך, רק כדי שאנשים יראו פחות או יותר את ה... הנה. אז זה מקס מליני. מקס מליני נולד ב-1873, ונפטר ב-1942. הבן אדם הזה היה, אני חושב, אגדה. זאת אומרת, עד היום יש עליו סיפורי אגדות ממש. הוא קרא לעצמו פרופסור מליני, אחד התלמידים שלו, די ורנון, כתב ספר, ככה שנקרא מליני and his magic, מליני והקסמים שלו. ואתה רוצה לספר לנו משהו קצת על מקס מליני?
תראה, מקס מליני, קודם כל הוא נראה אולי בתמונה מאוד גדול, אבל הוא לא היה כל כך גדול, אפילו היו לו ידיים קטנות, והוא ידע מאוד איך להשיח את הדעת, איך לגרום לאנשים להסתכל בדיוק למקום שהוא רוצה שהם יסתכלו אליו.
אני רוצה לחדד ידיים קטנות, זאת אומרת, הוא לא היה יכול, יש משהו שנקרא בעולם הקסמים, לעשות פלם של קלף, זאת אומרת, לקחת קלף ולהחביא אותו ביד, ומליני מספר על עצמו, או מספרים עליו, שאם הוא היה מחביא קלף, הקלף היה מציץ מרוב שהידיים שלו היו קטנות. עד כדי כך. ולמרות זאת, זה לא באמת הפריע לו להיות לא קוסם, אפילו משהו שהוא הרבה מעבר. יש, הסיפורים שאני שמעתי עליו זה ממש אגדות.
נכון, נכון. מישהו, נדמה שזה היה די ורנון, ששאל אותו איך הוא מצליח להתחמק עם היד, אז הוא אמר שאתה מחכה, you wait. הוא אומר, אבל כמה זמן, כאילו, זה יכול לקחת המון זמן. הוא אומר, אתה מחכה עד שהבן אדם לא יסתכל, עד שאתה תראה שהבן אדם לא מסתכל, ואז אתה עושה את זה. הוא היה אומן בהשחת...
רגע, אני רק רוצה לסיים את הסיפור. אז הוא אמר, כמה זמן? ואז הוא אמר, היה לו מבטא פולני מאוד קשה, ואז הוא אמר, you wait a week, אתה מחכה שבוע. אתה יכול לחכות שבוע שלם, ועד שזה יקרה. תחכה, you wait a week, תחכה שבוע שלם עד שזה יקרה. זאת אומרת, היה לו באמת רצון לעשות דברים בלתי רגילים, הוא הופיע אצל מלך סיאם ואצל המלך ג'ורג' השישי. כן, המלך ג'ורג' השישי, זאת אומרת, הוא הופיע אצל שואי עולם בצורה בלתי רגילה. יש איזה סיפור מאוד מגניב על קסם שקשור ליהדות שלו. עם חזיר, איך זה בדיוק הולך?
הוא התארח באחד מהארמנות, ובתור המופיע, ולארוחת הערב, שמו, הגישו חזיר, ממש חזיר שלם, שמבושל, והוא, כנראה שהוא ידע מראש, כי אין דרך אחרת להסביר את, את מה שהוא עשה, הוא לקח בד, במהלך ההופעה שלו, הוא לקח בד, כיסה את החזיר, וכשהוא הרים את, את הבד הזה, היה במקומו תרנגול הודו. למרות שאחר כך, אחרי שהוא כבר מת, הבן שלו, הנכד שלו, סיפר שבעצם זה היה שתי רגליים, רגליים של עוף.
או, נו, אבל... הרעיון הזה הוא באמת נפלא. סיפור שאני שמעתי, בלתי רגיל, הקוסם קרדיני, שהיה מפורסם, זאת אומרת, הקוסם הכי מפורסם בזה שידע לקחת קלפים ולהעלים אותם, אני בטוח עשה את זה לא נכון, אבל אני מקווה שאני עושה את זה בסדר? לא.
גרוע. הוא נעלם, הוא נעלם.
נכון?
כן, הוא נעלם.
הנה. אז בכל אופן, האגדה מספרת, או, הנה, אורי, נו, תספר, או.
מה? לא,
אבל אתה הפוך. או, נהדר, ותוציא אותו אחרי זה שלא, או, נהדר. אז האגדה מספרת שקרדיני היה גם מוכר בחנות קסמים, היה לו חנות קסמים, והוא היה מוכר שם, והוא התאמן על הקלפים האלו, הוא התאמן לעשות ככה וככה וככה. וקרדיני, אני רוצה להזכיר לצופים, או להגיד, זאת אומרת, זה היה הקוסם הטוב ביותר שהוא אי פעם, עשה את הדברים האלה, הוא המציא את הרעיונות האלה, ואז נכנס בחור שמן וגוץ, ואמר לו, לא עושים את זה ככה, אם אתה רוצה להעלים קלף, אתה עושה ככה, הוא עושה ככה, ובום, העלים אותו לגמרי. והקרדיני שסיפר את זה לחבר שלו, די ורנון, אמר, תקשיב, הקלף נעלם, והחבר שלו, די ורמון, אומר לו, מה זה נעלם? אתה מכיר את הדברים האלה, איך זה קרה? אומר, אני לא יודע, הוא פשוט נעלם, ואז הבן אדם הלך, וכשקרדיני כאילו עזב והגיע, כאילו יצא מהקאונטר שלו, מהדלפק, הוא ראה שם כרטיס ביקור של מליני. זאת אומרת, בן אדם שבאמת עשה דברים ששיגעו את גדולי הקוסמים באותה תקופה. אני חושב שזה דרך נכונה לעשות את זה. אנחנו מדברים על תקופה בלי וואטסאפ, בלי פייסבוק, בלי יוטיוב, בלי דיווידים, בלי ספרים. אנחנו יודעים איך הוא למד את כל הדברים האלה?
האמת שלא ממש, בתקופה שלו היו מעט מאוד ספרים, מעט מאוד ידע הלך. היה את הספרים של...
של פרופסור הופמן, ושל רוברט אודן, ושל גרייטר מג'יק יצא ב-38, אז אולי הוא קצת יצא לו לקרוא, אבל זה לא היה...
לא, גרייטר מג'יק זה כבר מוכר.
כן, יצא את הדיסקאברי ופריצ'קראפט, עוד מעט אולי זה בכלל צריך לתת... לדבר על העניין הזה של ספרי קסמים. מייקל וובר, אחד הקוסמים החשובים שיש היום, טוען שקסמים זה אחד מארבעת הנושאים שנכתבו עליהם הכי הרבה דברים, והוא אומר שעד תחילת המאה ה-20 אנחנו יודעים על 5,000 כותרים שונים של קסמים. עד תחילת המאה ה-20. ומי שמתעניין בכל הסיפור הזה, יש אלון או ירחון שיוצא פעמיים בשנה, שנקרא ז'יבסייר, ג'יבסייר זה בעצם הפאוץ' של הקוסמים, איפה שהם שמים את כל הדברים שלהם, וג'יבסייר מתעסק במאמרים אקדמיים על ההיסטוריה של קסמים לפני המחצית השנייה של המאה ה-19. זאת אומרת, לפני רוברט הודין, כל מיני אנשים מטורפים, ההיסטוריה של הקסמים בסין, כל מיני תרגומים של ספר הקסמים הראשון שנכתב בלטינית, באיטלקית, בצרפתית, ובאמת דברים מטורפים לגמרי. אתה רואה איזה ידע הלך במאה ה-17 ובמאה ה-18. אז זה היה מקס...
אותו מאה ה-18, פיליפ ברסלאו, אתה שמעת עליו?
פיליפ, לא.
ברסלאו. שהוא גם כתב ספרים, ספר, וגם, או לפחות ספר נכתב בהשראתו.
איזה ספר? לא,
ספר. טוב, נחפש אחר כך.
אוקיי, בסדר. אז אני רוצה לעבור לקוסם השני, שאולי הקוסם המפורסם ביותר, הצ'יקו ודיקו של עולם הקוסמים, הארי... הודיני, שהוא יהודי שנולד בשם אריך וייס בהונגריה, בבודפשט, ומת בתור הארי הודיני, לקח את השמות, כן, של שני קוסמים שהוא מאוד אהב והעריך, אחד הארי קלר, שהיה איתו בקשרים, והשני זה רוברט הודה, קוסם הצרפתי מהמאה ה-19. ארי הודיני הטיס מטוס פרטי בתקופה שאנשים לא ידעו מה זה מטוס. הוא היה הבן אדם הראשון שהטיס את המטוס באוסטרליה, והוא עשה את רוב הקריירה שלו, לא מקסמי קלפים, אלא מלהיחלץ ממקומות. אז כדי לכבד את ארי הודיני, אני רוצה להראות איזשהו קטע אחד מתוך הסיפור הזה. ארי הודיני נפטר ב-1926, אז שימו לב...
למרות שבתקופה מסוימת הוא קרא לעצמו The King of Cards.
נכון, אנחנו עוד מעט נגיע לזה. שימו לב לקטע הבא. זה ארי הודיני, הבחור הזה, מתפשט, שם על עצמו הזיקים, תמיד הוא היה לוקח את המשטרה ככה שתבדוק שהכל בסדר. שימו לב לגופה שלו, הוא בהחד... מי ששומע אותנו עכשיו בפודקאסט יכול רק לראות שהוא עולה פה על איזה גשר עם הזיקים, קופץ, או עוד מעט יקפוץ למים, והרעיון הוא אם הוא יכול, תוך כדי שהוא בתוך המים עם הזיקים, להשתחרר מהזיקים. צריך לראות את כל האנשים שנמצאים למטה, זאת אומרת, הוא באמת ידע איך לייצר פבליסיטי סטאנט, הוא באמת היה אחד האנשים המפורסמים בדורו. והנה...
יכול להחליש את הסרט.
רגע, רגע, או, זהו, סיימנו, זה הכל. אז זה ארי הודיני, אתה צודק על ה... זהו. מה נשאר לנו מארי הודיני?
וואו, קודם כל יש פועל באנגלית שנקרא to hoodinize.
אה, באמת?
כן, כן. להפוך משהו לבלתי אפשרי, בלתי נתפס. יש, תשמע, ארי הודיני היה, באמת, עוד בחייו הוא כבר הפך לאגדה, והוא היה שאומן מטורף, כאילו לא היה כמו, הוא גם ידע איך ליצור פבליסיטי בתקופה שהיה ירידה ב... כאילו, אפילו עכשיו בתקופת, אם הוא היה עכשיו חי בתקופת הקורונה, הוא היה יודע איך לגרום לאנשים לבוא לראות הופעות שלו. לא יאמן, הוא הפעיל אפילו, היה לו אח שגם היה קוסם, שקראו לו תיאו, הרדין, נכון? והוא, כשהיה שפל, הוא ראה שלא קונים מספיק כרטיסים בשיקגו, בהופעה שלו, אז הוא ביקש מאח שלו להגיע, למרות שהם היו כאילו מתחרים, והוא אמר לו, תפתח באולם שממולי. תפתח את ההופעה שלך בעולם ממול, וזה גרם לאנשים להגיע כדי לראות מי משני האחים יותר טוב. וזה גרם למחירת כרטיסים מטורפת, וכל הכרטיסים בשני העולמות נמכרו.
אני אגיד לך למה אני שואל, כי בתור קוסם, עוד מעט נגיע לטריק that fooled Houdini, כן? אבל בתור קוסם, עושה רושם שהוא לא נזכר בתור קוסם. מה שאנחנו זוכרים מהודיני, זה באמת את ה-escaped artist שלו, את זה שהוא ידע להיחלץ מכל דבר. אנחנו לא בדיוק יודעים איך הוא ידע לעשות את זה, יש כאלה שאומרים שהוא ידע לפרוק את הכתף, לא לפרוק, אנחנו לא באמת סגורים עד היום על כל הטכניקות. האם זה נכון?
לא חושב שהוא פרק את הכתף, אני כן יודע על מצב שבו, או לפחות... דובר על זה שהיה לו איזה קטע שהוא לא הצליח להשתחרר מהזיקים, והוא פשוט, הוא לא ויתר, הוא יצא אמנם אחרי שעה, שעתיים או משהו כזה, אבל הוא יצא והוא פשוט חתך לעצמו את הבשר כדי שהוא יוכל לצאת מהזיקים. הוא לא רצה הוא כל כך לא רצה להחזב את הקהל שלו. הוא כל כך רצה לתת להם להאמין בקסם האמיתי. הוא היה מוכן לפצוע את עצמו, וגם בלילה שהוא מת, הוא כל כך לא רצה להחזב את הקהל שלו, שאפילו שהוא סבל מכאבים נוראים, הוא
קפץ... אגב, זאת הזדמנות... סליחה, זאת באמת הזדמנות לחדד. ארי הודיני לא מת תוך כדי טריק שלא הלך טוב, הוא מת כי הוא קיבל אגרוף בבטן, באיזשהו מקום, ממה שאני הבנתי וקראתי, זה פוצץ לו את האפנדיצית, ולקח כמה
ימים... הייתה לו כבר דלקת אפנדיצית, והכאב שהוא קיבל, המכה שהוא קיבל בבטן, באמת, מאותו בן אדם, שזה... הוא היה נותן לאנשים לתת לו מכות בבטן כדי לאתגר אותם, להראות להם כמה השרירי בטן שלו חזקים. ומישהו נתן לו בבטן בלי שהוא שם לב, בלי שהוא היה מוכן לזה, ובזמן שהייתה לו דלקת אפנדיצית, וזה גרם לזה שזה התפוצץ, זה היה בדיוק באותו יום שהוא היה לו אתגר, הוא עשה את האתגר למרות כל הכאבים, למרות כל הסבל, הוא הצליח לצאת כזה בסוף, אבל לקחו אותו מיד למיון, והוא כבר לא שרד את ה...
אז אני רוצה לחדד באמת את מה שאתה אומר, כי לפני רגע אמרתי שאני תלמיד של לוסטיג, שהיה תלמיד שלך, שהיית תלמיד של לארי ג'ניגס, אחד הקוסמים המעניינים, קוסם שלא רצה לעבוד בתור קוסם, והיה שרברב, נכון? אם אני יודע נכון? והוא כן. היה תלמיד של די ורנון, ובעצם אני חושב שכל קוסם היום, אם אתה עושה אחורה, 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 אתה מגיע לדי ורנון. די ורנון זה קוסם שהציבור לא מכיר בכלל, אבל מבחינת חשיבות למאה ה-20 כמורה, כיוצר, כקוסם, הוא היה בעל חשיבות בלתי רגילה הרבה יותר מארי יודיני. זאת אומרת, המורשת של ארי יודיני היא באסקייפ ארטיסט. המורשת של די ורנון היא על פני כל התחומים. האם זה נכון?
כל התחומים, בעיקר של קלפים, אני מאמין, אבל גם קאפס אנד בולס ומטבעות ו... כן, האמת שכן, רוב התחומים, אבל הקלפים זה המאסטרפיס שלו.
אז לפני רגע אמרת שהודיני קרא לעצמו מלך הקלפים, מה שמביא לסיפור שהרבה מאוד אנשים יודעים לספר, לא כולם מכירים את הפרטים, סיפור שנקרא הטריק שעבד על הודיני. אני לא יודע איך לתרגם את המילה פול, כי זה לא בדיוק עבד, אבל יאללה. מה הולך
עם
הטריק? מה עם הטריק שעבד על הודיני? מה זה הטריק ש... היה טריק שעבד על הודיני?
היו הרבה טריקים שעבדו עליו, לספר, אבל כן, מסתבר שדי ורנון, זאת הייתה הדרך שלו למתג את עצמו בתחילת הדרך. הוא ניסה ליצור לעצמו שם, והוא באמת יצר לעצמו שם בתוך עולם הקסמים. אבל זה לא כל כך יצא החוצה, כי עדיין לא, אנשים לא הכירו אותו מספיק. וגם אני חושב שהקוסמים יותר שמרו עליו בתוך עצמם, כי כל כך, היה לו כל כך הרבה ידע וחוכמה, שכל כך רצו אותו לעצמם, רצו לשמור אותו בתוך הקהילה.
ובלי קשר, הוא היה באמת פחות... מפורסם, הוא היה, אולי היכולת שלו בתור אומן, די ורנון, הוא הייתה הרבה פחות מהודיני, כן? הוא היה גוזר סילואטים, הוא לא היה איש שיכול להדליק את הקהל כמו אלכסנדר, או כמו הודיני, או כמו הרמן, הוא לא היה, הוא היה בתוך העולם הזה של, אני אעשה לך קונצים פה, כאילו, הוא היה מדהים, כן? שלא, אבל זה לא אותו הדבר, נכון?
לגמרי.
אתה ראית גם... אותו, אתה זכית לראות את די ורנון, את הבן כן. אדם שעבד על הודיני.
לגמרי, והבן אדם הזה, הוא היה כל כך צנוע, וכל כך לבבי, וכל כך, כל כך, בן אדם פשוט מדהים, באמת, כאילו, אין לי דרך אחרת להגיד את זה.
אתה יכול לתת לי סיפור, אמנם אנחנו מדברים על קוסמים יהודים, ודי ורנון היה נוצרי, או לפחות היה נוצרי חילוני, אבל אתה, יש לך איזשהו סיפור בכל אופן לתת לנו על די ורנון, כי אין קוסם בעולם הקסמים בארץ או בעולם שלא מכיר את די ורנון. אני רק אגיד שיש לי פה ספר שנקרא Revelations. הספר הזה, בעצם יש ספר
שנכתב... איזה גרסה אחרת.
רגע. יש ספר שנכתב ב-1904, בתחילת המאה ה-20, שנקרא Expert at the Card Table, כן? יש לך אותו שתוכל להראות, כי שלי הוא למטה.
יש לי פה את מה
שקראתי לך. בכל אופן, עד שאורי מוצא את הספר, אני אגיד לכם שאקספרט את זקר טייבל, זה ספר שנכתב על ידי בן אדם סודי, שלא יודעים מי הוא, הוא קרא לעצמו S.W. Erdenaze, אבל יש חושבים שקוראים לו E.S. Andrews, והוא באמת, בתחילת המאה ה-20, פרסם את כל הטריקים שאומני, שמאמרים, משתמשים בהם, כן? אז ככה נקרא הספר, Expert at the Card Table. די ורנון מספר שהוא ילמד את הספר הזה בעל פה. בגיל 20 הוא יודע את הספר הזה בעל פה, כמו שאנשים יודעים את התנך, כן? והוא על הספר הזה היה כותב הערות, מה שנקרא רשי. והספר הזה, Revelation, בשיא הרצינות, זה ספר של... הנה, כן? זה הספר הזה, ופה יש לנו את ההערות בכתב רשי של די ורנון על כל הספר. ככה עושים, וככה עושים, וככה עושים, כולל בדיוק מי שרוצה לראות את המניוסקריפט שלו, כן, מי שרוצה פה. אז עד כדי כך, אנחנו לומדים את מה, את ההערות של ורנון על זה בצורה רצינית. אבל אני רוצה כן אולי לספר...
יש לי גרסה ישנה של זה. כן, של רבליישנס. זה האקספרט אדיקייט טייבל שקיבלתי בגיל 16 ממוכר בחנות בניו יורק סיטי, בחנות של אל פלוסו. והוא פשוט נתן לי את זה במתנה. והוא אמר לי, הוא עשה לי איזה טריק בקלפים ושאלתי אותו, וואו, איך עשית את זה? ואז הוא אמר לי, כך, זה במתנה בשבילך, תלמד את זה. כי קניתי את הספר של בובו על קלפים, על מטבעות.
אגב, אני רוצה להגיד שהספר של אקספרט את זקר טייבל נמצא במהדורת דובר, כן? בכל הספר, זה עולה משהו כמו $5, $6, $7, $10, זה פחות או יותר המחיר, וזה באמת אחד הספרים הטובים שנכתבו במאה השנים האחרונות על קסמים, ספר מעולה. רוב האנשים לא קוראים אותו היום, אבל הוא באמת ספר מעולה. אני כן רוצה
לספר...
אני רוצה לספר משהו על, על איך די ורנון עבד על אודיני, או איך אודיני עבדו עליו. אודיני אמר, ואני מאוד אוהב את הסיפור הזה, וזה באמת איזה אולי מסר, כל טריק בקלפים שיראו לי 3 פעמים, אני מגלה אותו. ובאיזשהו ערב שהאגודת הקוסמים הניו יורקית, כן, אגודת הקוסמים של ניו יורק, עשתה ערב לכבודו של ארי אודיני, היו המון אנשים. אודיני היה מרכז הערב, יש תמונה שלנו מהערב הזה, שדי ורנון בנכן, בן 26, יושב בסוף של הסוף של הסוף. הוא לא היה בכלל מפורסם. אודיני ישב בראש השולחן, וכל הקוסמים האמריקאים, הקוסמים מניו יורק יושבים, ודי ורנון יושב בסוף. ובסוף באים להודיני, אומרים לו, תקשיב, זה קוסם צעיר, חדש, שווה לך לראות אותו, ואז הוא עושה לו איזה קסם בקלפים, שקוראים לו קלף שאפתן, אבל הוא עשה את זה באמת בצורה יפה ומתוחכמת, והודיני לא הבין מה קורה. ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, הגדה מספרת שבאותו יום הוא עשה לו את הטריק הזה 7 פעמים, והוא לא קלט כלום. אשתו באיזשהו שלב אמרה, די, מספיק, מספיק, תלך וזה, אבל זה באמת טריק מטורף. אני רוצה לתת אולי עוד שאלה.
אני אספר את מה שקרה לי עם די ורנון.
שיום
אחד אמרתי לו שאני מנסה לעשות, ללמוד איזשהו דבר שקוראים לו בטם פאר, ואז הוא אמר לי, ביקשתי ממנו אם הוא יכול להראות לי את זה. ואז הוא ראה לו הקלפים ביד, אז הוא אמר לי, בבקשה. ואז אמרתי לו, אז תראה לי. אז מה, לא ראית?
הוא באמת, באמת, באמת היה מיוחד.
הוא היה כבר בן 90, בן 90 ומשהו, והוא פשוט, הוא היה, הוא עשה את זה עוד פעם ועוד פעם, עד שאני באמת הצלחתי לראות, אבל הוא עשה את זה כל כך טוב, שזה היה לא יאמן, באמת.
איזה כיף, איזה כיף. אני אומר, אני עוד פעם, אני לא רוצה לדבר על די ורנון, כי אנחנו כן רוצים לדבר על קוסמים יהודים, אבל יש סיפור על הארי הודיני וארתור קונן דויל, שהוא דווקא כן מדבר על העניין הזה של היהדות מול נצרות. אתה תוכל לספר לנו אותו?
אני לא מכיר את הסיפור של היהדות, אני יודע שהיה לו סיפור עם מנטליסטים, עם ספיריטואליסטים,
נכון.
דואל ניסה דווקא לשכנע באמיתותם, והארי הודיני ניסה להוכיח, והוכיח בכמה וכמה פעמים, שזה רמאות ותרמיות, והוא הלך, והוא הוכיח את זה אצל כמה, הוא הזמין ספיריטואליסטים אליו, והם ניסו לשכנע אותו, והוא הראה עד כמה הם מרמים, והוא הסביר את הדרכים שלהם, ואמר שהוא יכול לעשות בדיוק כמוהם.
אז אני רוצה באמת לחדד את הקטע היהודי, ארתור קונן דויל, המחבר של שרלוק הולמס, מאוד מאוד האמין בכל הדברים האלה, ובאיזשהו שלב הוא אמר שהוא קיבל מכתב מאימא של הודיני, שהייתה כבר בין המתים, והוא פשוט כתב את המכתב כי הוא בא אליו בחלום, ובמכתב היה, ובהתחלה של המכתב היה צלב, כי ארתור קונן דויל לא ידע שאימא של הודיני הייתה יהודייה. כן? זה היה חלק מתוך הסיפור הזה של שארתור קונן דויל ניסה לשכנע את הודיני שאימא שלו שלחה לו מכתב, אז הוא שם שם צלב ולא מגן דוד.
זה אני לא ידעתי. אני ידעתי.
אז אתה רואה, אני עשיתי שיעורי בית. וזה אגב, מה שמביא אותי, המלחמה של הארי הודיני בספירטואליזם ובאנשים שהם אולי שרלטנים, מביא אותי לאחד האנשים הכי מעניינים בתחום, שהוא גם יהודי וגם ישראלי, וגם אתה מכיר אותו ואני זכיתי קצת להכיר אותו, שהשם שלו בעולם זה יורי גלר, אבל אנחנו נקרא לו פה אורי גלר.
אוקיי.
Okay. עכשיו, אני רוצה באמת לחדד את הנושא הזה של אורי גלר. יש במטריקס את הרעיון הזה, את הקטע, את הסצנה עם הכפית, כן? את הסצנה שקיאנו ריבס או ניאו מהמטריקס מגיע ל... נביאה לה, והילדים הקטנים מקופפים כפיות. הקטע הזה, זה קטע שקיים במטריקס בעקבות אורי גלר. זאת אומרת, מה שאורי גלר הכניס לא לתרבות הישראלית, אלא לתרבות העולמית, זה את הרעיון שכוחות על-טבעיים, בין היתר, המניפיסטציה שלהם, זה בלקופף כפיות. בין היתר, בין היתר, זאת אומרת, מי שיש לו כוחות על-טבעיים, יכול לקופף כפיות, אפשר לראות את זה באקסמן, בכל מיני מקומות, כן, אבל הרעיון הזה, זה רעיון שמתחיל אצל אורי גלר, גם אם אני יכול למצוא לו כל מיני רפרנסים מוקדמים בספרות העולם. מי שמתחיל את הרעיון הזה בתרבות המערבית ובתרבות העולמית, זה אורי גלר. אתה מוכן, אתה מוכן לקבל את המשפט הזה?
אני חושב שכן, כן, הוא גאון, אין ספק שהוא קוסם ממש ממש גאון.
אוקיי, אז עכשיו אנחנו מגיעים אולי למשהו שאתה לוקח בצורה יותר אישית, הרעיון של קוסם או לא קוסם. אתה... אולי אני אתחיל כזה דבר. אורי גלר היה בארץ בשנות ה-70, התחיל להיות מאוד מאוד מוצלח, ואז הוא עבר מגרמן שאנשים התחילו לעשות כל מיני... לעשות פרצופים, עבר לארצות הברית ומשם ללונדון. עוד מעט נגיע למעבר לארצות הברית. אתה הכרת את אורי גלר בשנות ה-70, זאת אומרת, בתקופה שהוא התפרסם בישראל?
כי אתה יותר לא, צעיר. לא הכרתי אותו אז. אז לא, אני הרבה יותר צעיר, אבל לא הכרתי אותו בתקופה הזאת, אבל ראיתי אותו בטלוויזיה, ובשלב מאוחר יותר הכרתי אותו.
אוקיי, אז לפני שנגיע לג'יימס רנדי ולכל הסיפורים, אולי אני אתחיל ככה דוגרי. אורי אשכנזי, מה אתה חושב על אורי גלר? האם הוא קוסם ועושה טריקים, או האם יש לו כוחות על-טבעיים?
המילה על-טבעיים היא מילה מאוד בעייתית, אני לא מאמין בקיומה.
אז בוא אני אעשה פשוט. האם אורי גלר עושה דברים שהמדע לא יכול להסביר? נראה לי יותר פשוט.
כל אחד מאיתנו עושה דברים שהמדע לא יכול להסביר. אבל... בוא נגיד ככה, יש לאורי גלר יכולת מדהימה לגרום לאנשים ללכת אחריו, ללכת שבי בעקבותיו, והוא בעניין הזה הוא לגמרי קוסם, הוא יודע ליצור סיטואציות, הוא יודע להיות מאוד משכנע, הוא יודע להיות קריזמטי, והוא עושה את זה, הוא מוכיח את זה כבר 50 שנה.
עשרות רבות של שנים.
כן, הוא פשוט מדהים, אין ספק.
אגב, אני רוצה לתת איזשהו אנקדוטה דווקא, אולי לפתוח את זה, ואז אתה תגיד, כשהיה את התוכנית מחפשים את היורש, ככה בפעם הראשונה שזה עלה, אז בין האנשים שהגיעו, אני גם הייתי שם בין האנשים שבאו בהתחלה, אבל כשאתה הגעת לשם לאודישנים, ממה שאני זוכר אמרת להם, תקשיבו, אני מוכן לעשות את הדברים, אבל אני לא, אני אומר לפני כולם, חבר'ה, זה קסם. והם לא הסכימו לקבל את זה.
נכון. הם מאוד אהבו, הם אמרו לי שהם מאוד מאוד אהבו את מה שאני עושה, אהבו את הדרך שאני מעביר את זה, אבל הם לא יכלו לקבל, אמרתי להם שאני לא יהיה מוכן לוותר על העיקרון הזה של להגיד שמה שאני עושה זה טריקים, זה אשליות, זה אחיזת עיניים. וזה היה להם, הם לא הסכימו לקבל את זה, ולכן אני לא השתתפתי בתוכנית. יחד עם זאת, הרבה תלמידים שלי, כן השתתפו שם, כי אני באותה... אז אני כבר לא ניהלתי את החטיבה הצעירה, אבל לפני כן אני...
אני רק רוצה להגיד, החטיבה הצעירה, סליחה, זה בעצם סקשן של אגודת הקוסמים בישראל, שלוקחת קוסמים צעירים מתחת לגיל 18 ומנסה לטפח אותם, חטיבה על שם פלטי ברון, הבן של אלימלך ברון, קוסם מאוד מאוד מפורסם, שנהרג איפשהו באיזושהי תאונה. נכון? אז זאת החטיבה הצעירה. אוקיי, אוקיי, בסדר.
אז הרבה מהחבר'ה שהשתתפו בתוכנית, כמו אמיר לוסטיג ושימי אטיאס ועוד כהנה וכהנה, היו חניכים שלי בחטיבה או אפילו תלמידים אישיים שלי, והם השתתפו ומאוד פרגנתי להם, אבל חשבתי שהאגודה, מאחר ויש לה תקנון שאוסר על חברי האגודה להציג את עצמם כבעלי כוחות, ובתוכנית הם התבקשו להגיד שהם לא קוסמים, שזה אומר, אם הם לא קוסמים, זה אומר שהם משהו אחר, כי הם מצליחים לבצע את מה שהם עושים באיזושהי דרך. ולכן חשבתי שהאגודה צריכה איכשהו להציג את עצמם.
להעיף אותם.
לא יודע אם להעיף אותם, אבל איכשהו לנתק את עצמה מהחבר'ה האלה, לפחות לזמן שהם משתתפים בתוכנית. כי זה לא הגיוני שהאגודה שיש לה תקנון, שאומר דבר אחד, תפעל בצורה שנוגדת את התקנון שלה. ולכן מתישהו כשהייתה לי, הגעתי לאיזושהי מסקנה שצריך איכשהו לצאת נגד זה בתקשורת, כי ההנהלה של האגודה נשארה עם זה שהם חברים באגודה, אני ביטלתי את החברות באגודה.
אגב, לא רק זה, גם יצא לך, אוי, היה לך גם משהו עם גיא פינס שם ועוד כל מיני דברים, אנחנו גם נשים קישור לזה באתר, מכיוון שזה באמת מעניין, אבל מפה אני רוצה אולי לקחת את זה לכיוון שהוא יותר, יותר היסטורי. אורי גלר, תמיד כשמדברים על השם שלו, מזכירים עוד שם של בן אדם, שאורי גלר רואה בו את הנמסיס שלו. והבחור הזה, לצערנו הרב, הוא לא יהודי, קוראים לו ג'יימס רנדי, או ג'יימס רנדי. מה הקשר בין אורי גלר לג'יימס רנדי, ואיך זה קשור למופע של אורי גלר אצל ג'וני קרסון?
אוקיי, קודם כל, ג'יימס רנדי רואה את עצמו כהמשך ישיר, כאילו, וזה אולי הקשר היהודי שלו, להודיני. כי הוא גם בעצם רואה את עצמו כאומן החלצויות, והוא רואה את עצמו כדיבנקר של false mediums וכן הלאה. הוא אוהב לחשוף את התעלומות שלהם ולהראות שהם בעצם לא משתמשים בכוחות על-טבעיים. הוא הציע גם פרס של $1,000,000 למי שיצליח להוכיח שיש לו כוחות על-טבעיים או שהוא משתמש בהם בהצלחה רבה. ומשום מה, עדיין, עד היום, הפרס לא נקטף אפילו פעם אחת. מעניין למה.
אני עוד מתאר את זה משהו.
אוקיי.
כן, אבל בסדר, אנחנו, אבל יש הרבה מה להגיד על הפרס JREF, אבל בואו נמשיך בעצם עם ג'וני קרסון.
אוקיי, אז בעצם כשאורי גלר הגיע לג'וני קרסון, ג'יימס ורנדי אמנם לא השתתף בתוכנית, אבל ג'וני קרסון היה קוסם בעצמו, הוא היה חבר במאג'יק קאסל, והוא ידע לעשות כל מיני קסמים. מה שרנדי נתן זה איך הוא יכול למנוע מהגסמים של אורי גלר להצליח. ולכן, קודם כל, העיניים של ג'וני קרסון היו נעוצות בכל רגע בדברים שאורי גלר עושה, ככה שאורי גלר לא יכול לנצל את המיסדירקשן, את ההסחת הדעת שלו.
אורי, אתה יכול לדבר בזמן שאנחנו רואים קטע מתוך הסיפור הזה?
כן, בטח.
אוקיי, אז בוא, אנחנו... רגע. הנה.
Just got some things together here and I told them to provide their own props and not to let Geller
הנה, אז זה אורי גלר אצל ג'וני קרסון ואורי גלר
אני רואה לי שג'יימס רנדי מסביר ברקע את
נכון
כן
נכון עכשיו אחד הדברים שאורי גלר עושה שם אחד הדברים
שאורי גלר עושה איזה חתיך אורי גלר פה תראה איזה יופי
הוא מדהים
תמיד חתיך
אז זו דוגמה טובה. הרעיון, או אחד מהדברים שבעצם אנשים עם כוחות על-טבעיים יודעים לעשות, זה מה שנקרא דאוזינג, או היכולת לדעת איפה נמצא, איפה נמצאים מטבעות זהב, כן? איפה יש נפט. אורי גלר מאוד מפורסם בלהגיד לאנשים איפה אין נפט, אבל הוא באמת בחור מאוד מוכשר בהקשר הזה. עכשיו, איך אתה עושה את זה בסטינג של תוכנית טלוויזיה? הרעיון זה לשים בתוך הקופסאות האלה, כן? מטבע, ורק באחד שיהיה מטבע, ואתה עובר עם היד שלך, כן, cast a shadow, ואז אתה יודע איפה יש מטבע. אם אתה יודע בתוכנית טלוויזיה, אז אתה גם אולי יכול לדעת כשאתה עובר עם הליקופטר מעל איזשהו קניון.
נכון.
מה שג'יימס רנדי עושה או עשה, זה הדביק את הקופסאות האלה לשולחן, כי יש טריק שבעצם אומר כזה דבר, כאשר אתה מנסה לעשות את זה, אתה נותן מכה קטנה לשולחן, הקופסה עם המטבע הזאת, הקופסה הכבדה ביותר, וזאת שהיא שבעצם אמורה לזוז הכי פחות. אז אתה אמור בשנייה גם לתת מכה, וגם לראות איזה קופסה זזה הכי פחות, ועליה ללכת, אבל אם הקופסאות מודבקות כולן, זה לא יעבוד. בעצם ג'יימס רנדי תכנן את כל הניסויים שנעשו באותו ערב, כך שאם זה קסמים, זה לא יעבוד. ניתן להגיד את זה ככה?
אפשר, כן, בהחלט, זה בדיוק מה שהוא עשה.
עכשיו, ובאותו ערב היה כישלון מוחלט, אורי גלר לא הצליח לעשות שום דבר, ואותה הופעה אצל ג'וני קרסון היא מה שגדעה לו את הקריירה בארצות הברית, ושלחה אותו ללונדון, ושם באמת הוא נהיה מפורסם בצורה בלתי רגילה.
נכון, כי כן, כי יש אנשים שהם רואים, מה שמדהים אצל אורי גלר זה ההתמדה שלו, והיכולת שלו לעמוד בזה, ולמרות הכל, להמשיך ולהצליח, להאמין בקסם. זה דבר גדול, זה דבר שאולי רק יהודים יודעים לעשות.
אגב, הרבה אנשים שואלים אותי לגבי אורי גלר, אני אומר שני דברים. א', אורי גלר מאמין לעצמו, וזה דבר מדהים, ממש ממש מדהים, אני לא אומר את זה בצורה... זה, אורי גלר באמת מאמין שיש לו כוחות. הדבר השני, ואני רוצה באמת לתת את האיפכא מסתברא, כן, של מה שאורי אמר, כי בסופו של דבר, הרעיון הזה של ג'יימס רנדי ומייקל שרמר ועוד כל מיני אנשים, הם כאלה שלא מאמינים בשום דבר. הקרן של ג'יימס רנדי, JREF, זה ג'יימס רנדי אקסטרה סנסורי פונדיישן או משהו כזה, זה קרן שנותנת, זה התחיל מ-$10,000, ואז זה עבר והגיע עד $1,000,000, שנותנת למי שיראה כוחות על-טבעיים. עכשיו, חשוב מאוד להסביר לצופים ולמקשיבים, שהקרן הזאת היא לא מסתפקת בלקרוא את כף היד ולעשות שכפול של ציורים. הקרן הזאת היא גם לא מאמינה ברפואה אלטרנטיבית, לא מאמינה ברפואה סינית על כל ההיבטים שלה, ועוד כהנה וכהנה דברים. זאת אומרת, הרעיון שהקרן הזאת היא לא נתנה שום דבר, הוא בגלל שהקרן הזאת היא לא מוכנה לקבל שום דבר שהוא לא מדעי, סיפר לי מישהו שהוא היה בכנס של רופאי גב אורתופדים, ודיבר, אני חושב, ראש המחלקה בהדסה, או אחד מהאורתופדים הבכירים בישראל, ומה תקשיבו? לפי מה שאנחנו יודעים, דיקור לא עוזר נגד גב, נגד כאבים בגב. לא עוזר, זה מה שאנחנו יודעים. עכשיו, כמה אנשים בחדר הזה, והיו שם 500 אורתופדים, היה להם בעיית גב שלא נפטרה באמצעים סטנדרטיים, ודיקור עזר להם. והוא אמר לי, לא מעט ידיים מונפו באוויר. ולכן חשוב מאוד, כאשר אנחנו מדברים על הרציונליזם הזה, או על האובר-רציונליזם הזה, לבוא ולהגיד, לגמרי. חברים, העובדה שהקרן של רנדי לא נתנה שקל, זה עובדה מעניינת מאוד. זה עובדה מאוד מאוד מעניינת. מצד שני, את אורי גלר בחן ריצ'רד טיילור, אחד המדענים הגדולים של המאה ה-20, ואמר שהוא בסדר. צריך באמת להבין שהעובדה שהקרן של ג'יימס רנדי לא נתנה כלום, לא אומר שאין באמת דברים שהיום אנחנו לא יכולים להסביר אותם עם המתודות שלנו. אני חושב שזה ממש חשוב לחדד את ההבדל.
אתה יודע מה, אני חייב לספר לך משהו. אני עובד בבתי חולים עם ילדים חולי סרטן, ויום אחד הגעתי למחלקה, ואני מגיע כזה, אתה יודע, מצחיק כזה, יש לי עניבה כזאת שמתרוממת. אני נכנס למחלקה, ואז אני רואה איזה ילד שבא לצאת, והעניבה שלי מתרוממת, הוא אומר, מסתכל עליי ואומר, אין קסמים. אז אמרתי לו, מה זאת אומרת אין קסמים? ילד בן 7-8. אז ישבתי איתו ועשיתי לו כמה טריקים, וראיתי שהוא נהנה וצוחק וזה, אבל שאלתי אותו, תגיד, מה זה אומר שאין קסמים? הוא אמר לי, אתה יודע, זה הכל מדעי, זה הכל פועל בדרך המדע. אז אמרתי לו, אתה ילד ממש חכם. אולי אתה תדע להגיד לי מי המציא את החשמל? הוא אמר לי, כן, בטח, זה תומאס אדיסון. ילד בן 8, כאילו, הייתי עמום. כן, הייתי עמום. אמרתי לו, וואו, זה ממש מקסים. אבל הוא לא בדיוק המציא את החשמל, הוא המציא את הנורה, והוא המציא גם דרכים לייצר חשמל. אולי אתה יודע מישהו אחר שהמציא את החשמל? אז הוא אמר, אולי, הוא הסתכל כזה על אבא שלו ואמר, אולי טסלה? אמרתי, וואו, טסלה באמת המציא דרכים להעביר חשמל ודרכים לייצר חשמל, אבל הוא לא המציא את החשמל. מי המציא את החשמל? ואז הוא אמר לי, אני באמת לא יודע. אמרתי לו, אתה יודע מה? גם אני לא יודע. אבל אני אגלה לך שבעולם תמיד היה חשמל, ומי שיצר את העולם הזה כנראה גם יצר את החשמל. ומדענים, התפקיד שלהם זה לגלות את הכוחות שיש בעולם, ולהביא אותם לידיעתנו, ואולי גם לשליטתנו לטובת המין האנושי. אבל זה לא אומר שאנחנו יצרנו את העולם, ואין לנו פלאים לגלות בו. יש לנו המון פלאים לגלות, וזה יהיה התפקיד שלך, לגלות עוד פלאים.
למרות שבאמת, כמו שאני חושב שכבר דיברנו על הסיפור הזה, וזה סיפור מדהים, אבל ילד שלא מאמין בקסמים במחלקה אונקולוגית, זה באמת דבר בעייתי. נכון? יש בזה משהו שהוא מאוד בעייתי. עכשיו, מי אורי גלר, שהוא באמת אחד הקוסמים או לא קוסמים, הוא באמת אחד מאנשי הבלתי אפשרי, היהודים והישראלים, החשובים והמדהימים ביותר שיש בוודאי במאה ה-20. אני רוצה לעבור, וזה ככה, עם זה לסיים את הסיפור שלנו, לבן אדם מאוד מאוד אפל, שקוראים לו הרשל חיים שטיינשניידר, או בשם השני שלו, אריך יונהנוסן, בן אדם שלפי מה שאנחנו יודעים, ניבא שהיטלר יעלה לשלטון, עזר להיטלר להיבחר דרך זה שהוא נתן לו שיעורים בהיפנוזה, ניבא את שריפת הרייכסטאד ונרצח מיד לאחרי זה. אז להיטלר יכול להיות שהיה קוסם יהודי שקראו לו הנוסן, שעזר לו להיבחר ונתן לו שיעורים בהיפנוזה של המונים? מה זה הסיפור הזה?
אוקיי, אז היה באמת בחור יהודי שנולד באוסטריה, באותה שנה שהיטלר נולד, והוא לא חושב שהוא יהיה קוסם, הוא פשוט ברח מהבית בגיל 14, אחרי שאימו נפטרה, והוא הגיע לקרקס, ואיתו הוא הסתובב קצת באירופה, אחר כך הוא הגיע לאן שהוא, והוא מצא שהוא הפך להיות עיתונאי צהוב כזה, והוא גילה שבאמצעות עיתונות צהובה הוא יכול להשיג הרבה כסף, הוא יכול לסחוט אנשים. בין השאר, הוא גם מצא איזה קוסם שהופיע באותה תקופה, איזה מנטליסט שעשה muscle reading, קריאת שרירים קוראים לזה, והוא מאוד מאוד התפעל מזה. הוא ניסה גם כן לחשוף אותו, אבל הוא לא ידע איך, הוא פנה לאיזה קוסם אחר, שחשף בפניו את הסוד של muscle reading, וככה הוא בעצם, הוא כל כך, הוא גילה שהוא יכול לעשות מזה הרבה יותר כסף, ואז הוא התחיל להופיע ברחבי העולם, הוא אפילו עבר פה בארץ במסע ההופעות שלו, ומתי שהוא הגיע לברלין, והוא יצר שם גם עיתון צהוב כזה, וגם התעסק בהמון קריאת מחשבות, וגם בסיאנסים, בספיריטואליזם, וכן הלאה. אומרים שהוא גם נתן לאנשים להרגיש אורגזמה דרך הספיריטואליזם שלו. זה שווה. מאוד שווה. כן, שווה, שווה. וזה היה בתקופה המאוד מאוד דקדנטית של עליית השלטון הגרמני, הנאצי. זה התחיל עוד קודם, אבל הוא גם צבר רכוש מאוד רב. מתישהו הוא החליט שהיטלר מאוד מאוד דומה לו. הוא הרגיש איזושהי קרבה אליו, והוא חשב שהוא צריך לעזור לו. הוא ניבא גם שהיטלר יעלה לשלטון, אבל כשזה לא קרה...
אורי, אני רוצה רגע לעצור אותך ולהראות קטע מסרט מ-1988 שנקרא הנוסן, ובסרט הזה בעצם הוא אומר שהוא יודע מי יהיה הקאנצלר הבא, והוא לא רוצה להגיד. ואז הוא בסוף אומר, אז שימו לב לקטע הזה.
Dass sich herausstellen wird, dass sie sich geirrt haben.
Wie Sie alle wissen, irre ich mich nie.
Dann sagen Sie es doch.
Es geht nicht.
Sind Sie feige?
Ich bin Österreicher, ich bin Gast in diesem Land.
Nicht der Einzige.
Sie haben überhaupt keine Ahnung. Wieso geben Sie das nicht zu?
Weil ich es weiß.
Sie hätten, wenn Sie was darüber wüssten, doch bestimmt längst was gesagt.
Ich könnte hier doch nichts vorgehen als eine.
Reichskanzler wird Adolf Hitler.
אני מבין שבשלב הזה שהוא אומר את זה, זה נשמע ממש מטורף.
נכון. נכון. אבל הוא, והוא גם, באמת היטלר לא עלה לשלטון בבחירות האלה, ואז הוא כנראה חבר איתו, יש לזה איזה עדויות שהוא פגש אותו, והוא לימד אותו את אומנות ההשפעה על קהל. הוא לימד אותו איך לעמוד על במה. איך לדבר, איך לשלהב את היצרים של אנשים.
שזה מה שאנחנו יודעים מהיטלר בתור הדבר שהוא עשה, הוא פשוט הכניס אנשים לתוך איזשהו טרנס היפנוטי בצרחות, הדיבור שלו הוא דיבור של טרנס. מה שאולי טיפה מסביר איך יכול להיות שהאומה המשכילה ביותר בהיסטוריה של האנושות לקחה עליה מישהו שלא היה משכיל בשום צורה, והתפקיד הראשון שלו לפני, והתפקיד שלו לפני שהוא נהיה ראש ממשלת גרמניה, היה רבת. כן? זאת אומרת, באמת היה בהיטלר איזשהו משהו, אם אתה לא הולך למקומות ספירטואליסטיים, שהיה מגי, באמת מגי, וחלק מהאנשים אומרים, המגיה הזאת מגיעה משיעורים פרטיים שקוסם יהודי, בשם הנוסן או הרשל חיים, נותן להיטלר בשנת 32.
שיינשניידר. שיינשניידר, כן. כן, לגמרי. ויותר מזה, כשהייתה שריפה של הרייכסטאג, שזה דבר שבעצם גרם להיטלר באמת להפוך להיות המנהיג הבלתי מעורער, זה קרה בעקבות מישהו אחר שגרם לשריפה הזאת. והוא עשה את זה כנראה בתוך איזשהו טרנס שהוא היה בו. ואומרים שמי שעשה את ה... מי שהכניס אותו לטרנס הזה, זה הנושא. ובעקבות בעקבות זה גם, בגלל שהיו צריכים להעלים את העדויות, גרינג ציווה שהראו בו. למרות שיש כאלה שטוענים שבגלל שגילו שהוא יהודי, אבל אני לא יודע, אין הוכחות. אין הוכחות חותכות לאף כיוון.
מה שאנחנו יודעים, אני רוצה לחדד, מה שאנחנו יודעים זה שהוא חזה בעיתון שלו את שריפת הרייכסטאד, זה בוודאות. מה שאנחנו חושבים זה שמי ששרף פעל באיזושהי השפעה עליו, כדי שבאמת הפרדיקשן הזה, הנבואה תהיה נכונה. בדיוק כמו העניין הזה של אתם חושבים, אתם אומרים שהוא לא יעלה, אני אלמד אותו איך עושים את זה, ואז הוא כן יעלה לשלטון. אני חושב שזה באמת העניין המטורף, וגם אתה לקחת פעם חלק לנסות לתקשר עם המשפחה שלו, כן? כדי לנסות להוציא ארכיונים, לא?
עוד פעם, לא הבנתי את השאלה.
ניסית פעם, או ממה שהבנתי, כן? כאילו, להיות בקשר עם המשפחה, כאילו, כדי לנסות להוציא דברים מארכיונים עליו?
ניסיתי לחפש בני משפחה שלו, לא קיבלתי שום הקשר. הבן אדם היחיד ש... אתה יודע, יש ספר מאוד ידוע שנכתב על הנוסן.
איך קוראים לו?
אריק יאן הנוסן, היטלרס ג'ויש קלרוויינט, מאת מל גורדון, והוא בעצם זה שפתח לי את העיניים להכיר את הסיפור שלו, אבל לא הצלחתי ליצור קשר עם בני המשפחה, ניסיתי ולא, ללא הצלחה.
וואו.
כן.
סיפור לו,
לגמרי, לגמרי. זה רק מראה לך שאתה יודע, יהודים הם מאוד מאוד, יכולים להיות מאוד עוצמתיים, ולפעמים הם לא יודעים לבסט את לאן הם יובילו את העוצמה שלהם. ואתה יודע, לפעמים זה יכול להיות מאוד הרסני גם להם וגם לעם היהודי. איך אתה יודע?
מטורף.
כן.
דניאל הרשקוביץ אמר פעם שברני מיידוף, כן? הוא עוזר לעלייה לישראל הרבה יותר מכל מישהו אחר, כי הוא בעצם מייצר אנטישמיות. אז בן אדם יהודי שעוזר להיטלר לעלות לשלטון דרך זה שהוא מלמד אותו היפנוזה זה בהחלט אחד הסיפורים, א', היותר מסתוריים והחשוכים בהיסטוריה של הקוסמים היהודיים. תקשיב, אני מה זה נהניתי ולמדתי, וזו הזדמנות טובה להגיד, אורי, תודה רבה על הזמן שלך. זה באמת באמת, וואו, זאת חוויה ממש ממש מגניבה, אז תודה רבה רבה לך.
תודה רבה לך, אורי. זה גם לי, ממש נהניתי, תודה.
יאללה, ביי אורי, תודה רבה.
ביי, נתראה בקרוב.
אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה שמעניין אתכם, שאתם רוצים לקחת הלאה, פשוט ספרו אותו לאנשים אחרים. משהו מעניין שאני אמרתי, משהו מעניין שהאורח שלי אמר, איזשהו רעיון שאתם רוצים לקחת אתכם לחיים, פשוט ספרו אותו לחבר או לחברה. זאת הדרך הטובה ביותר לזכור את הרעיונות מתוך השיחות האלה. הדבר השני, אם אתם רוצים לקחת חלק בקהילה שלנו ולפגוש ולדבר עם אנשים כמוכם, אתם מוזמנים לערוץ הטלגרם שלנו, שווה לכם מאוד. פשוט תראו עוד אנשים שמתעניינים מדברים מגניבים בדיוק כמוכם. והדבר האחרון, אם אתם יכולים, דרגו את הערוץ שלנו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, זה יכול להיות בספוטיפיי, באפל פודקאסט או בגוגל פודקאסט, זה תהליך קצר של שתי שניות, הוא מאוד מאוד יעזור לנו להפיץ את הבשורה הלאה. שיהיה לכם כיף גדול וכיף בשיחה הבאה.